כל כך נוגע שקט פה. קשה לדבר אל תוכו, ואז אני אנסה לדבר מתוכו. ומזמין אותנו להקשיב גם לשקט שמכיל את הדברים. הטיצ'ינג של הבודה נקרא הרבה פעמים טיצ'ינג של דרך האמצע, טיצ'ינג of the middle way. ויש לזה כל מיני משמעויות, אבל בהקשר של התכנים של הריטריט הזה, התכנים שנגענו בהם יותר במפורש. נייתן אתמול אמר את זה יותר מצחיק, כן? או שדיברנו על ריקות מההתחלה, וכן, דיברנו על ריקות מההתחלה. או שהתחלנו לדבר עליה רק אתמול בערב, זה שתי דרכי הסתכלות לגיטימיות. אבל בהקשר של ה... באמת של הטיצ'ינג הזה של ריקות, וספציפית גם של ה... חוויה, תחושה, תראיית העצמי, משמעות של דרך האמצע. היא שאנחנו מתבקשות ומתבקשים שוב ושוב לעמוד במקום שרואה שלא מדובר כאן ב שלילת העצמי, ולא מדובר כאן בהאדרת העצמי. ובשפה של הבודה, neither self nor not self. ואיך זה להיות במקום הזה? תנים אומרים שאחלה. אבל אנחנו לפעמים נעמוד במקום הזה של neither nor, ונרגיש את הפלא ואת היופי ואת המרחב, ולפעמים אנחנו נעמוד במקום הזה ונרגיש את המצוקה ואת הבלבול ואת הפחד. ההיזכרות הזאת שמחזיקה אותנו, אין כאן השלילה של העצמי, הכחשה של העצמי, או אמירה שהוא לא קיים. אין כאן אמירה כזאת. אלא שהקיום של תחושת העצמי שלנו הוא לא עצמאי ונפרד כפי שנראה לנו, כפי שאנחנו נוטות ונוטים להתייחס אליו. הקיום לעצמיות שלנו, תחושת העצמיות שלנו, לא עצמאית ונפרדת. מה זה אומר? לא עצמאית ונפרדת מתנאים ונסיבות. תנאים ונסיבות כמו ההיסטוריה האישית שלנו, כמו מזג האוויר משפיע, כמו מצב העייפות, כמו הביולוגיה שלנו, מה שההורמונים עושים. חוויה מאוד מעניינת. לי ולשרית הייתה שיחה על הורמונים. ועל זה שלא, לא, הם לא נושא מספיק תחוף בשיחות דרמה. אז הנה, בשיחות דרמה שלי הם בכל ריטריט הם מופיעים לפחות פעם אחת. כי הם פשוט כזאת דוגמה. חיה. אני דווקא אתן דוגמה, ציפייה, כן? אני אדבר על הורמונים, אני אתן דוגמה מנייתן, לא ביקשתי את רשותו, אבל אנחנו נתחשבן אחר כך. הייתה תקופה שהוא פתאום, נייתן מאוד אוהב לשחק טניס, והייתה תקופה שהוא פתאום התחיל לשחק המון טניס, כן? המון המון טניס, וכל השרירים גדלו, כן? והיה המון שרירים, והיה גם המון טסטוסטרון, יותר מאשר בדרך כלל. וכל יום אחד אומר לי, I don't understand, why am I getting so angry? כן? ואז נפל לנו הסימון. כן? אוקיי. יש שינוי בגוף, יש שינוי בהורמונים, ויש שינוי במצבי התודעה. אז התחושת עצמי שלנו, ההיכרות עם העצמי שלנו, כן? מראה לנו, כן, הוא לא עצמי ונפרד, זה תלוי בתנאים ונסיבות. כולל הביולוגיה שלנו. וכולל, מה, את נקראת מזה שמשחק טניס? כל יחסי. שחר, למי שלא שמעה, אז שמעתם אותה בסוף כי אתם צוחקים, לא? היא אמרה, זה לא היה כזה הרבה שרירים. כנראה הכל הלך על הטסטוסטרון. אין בעיה, כאילו, אני צריכה את העזרה, אני לא נייתן, אני צריכה כאילו שחקניות חיזוק, שיהיה פה את הצחוק הזה המרווח, והנה מה קורה, כן, שאנחנו ממש תוחקות ממשהו, אפרופו. איך החוויה משתנה, איך העצמיות משתנה, כן, מרגע לרגע. אז חוויית העצמי שלנו לא נפרדת כמובן, כן, גם מדרך ההסתכלות. מאוד חשוב, זה הדבר שהכי מעניין אותנו בתור מתרגלים ומתרגלות. מה דרך ההסתכלות? מה דרך ההסתכלות כשפתאום ההורמונים מתחילים להתנהג אחרת? ואני נהיה או נהיית יותר עצבנית. אז איזה דרך הסתכלות מיטיבה אני יכולה להביא לשם, ואז איך גם זה ממשיך לשנות את החוויה. ואנחנו חווינו, הסתכלנו באופן הזה, בתרגולים שלנו עד עכשיו. למשל, היום זה היה אולי יותר חזק בתרגול של מטה לתופעות. להביא את ההסתכלות של המטה אל הגוף. מה קורה כשאני מסתכל או מסתכלת במטה על תחושה בגוף? נעימה, לא נעימה. איך זה משנה את החוויה? אנחנו רוצות להכיר את זה, לטעום את זה. מה קורה כשאני מביאה הסתכלות, מגע של מטה, אל משהו שמאתגר אותי בעצמי או באחרת? איך זה משפיע, איך זה משנה את החוויה? אני חושבת שהיה לנו לפחות הבזקים, שראינו דרך תרגול של מטה או גישה של מטה או התרגולים האחרים שעשינו, שדרכי ההסתכלות משנות את התפיסה, וכשהתפיסה משתנה גם התופעה משתנה חלק מהזמן, ותחושת העצמי משתנה. אני אזכיר שוב מה הייתה ההגדרה, דיברנו אתמול על ריקות. אז ההגדרה של משהו שהוא ריק הוא empty of being a particular way. ניסיתי לתרגם את זה לעברית, לא הלך. Empty of being a particular way. ריק מלהיות באופן או בדרך מסוימת קבועה. ובלתי תלויה. אז אני מקווה שלפחות במידה הקטנה או גדולה השתכננו, כן, או טעמנו, שמטה היא עדשה מיטיבה להתבוננות בחוויה. מזינה אותנו להתבוננות. היא מעדנת את התופעות שבהן אנחנו מתבוננים ומתבוננות. והיא מאפשרת לנו דרך זה, דרך ההזנה, דרך יצירת המרחב הבטוח הזה, דרך העידון של התופעות, היא מאפשרת לנו לראות ולהבין את האופנים שבהם החוויה שלנו מובנית ונבנית. כשאנחנו מסתכלות ומסתכלים בדרכים שאנחנו הסתכלנו עד כה בריטריט, אנחנו רואות את ההתאבות המותנית של החוויה שלנו, שזו עוד דרך להגיד ריקות. התאבות מותנית. התאבות מותנית. לראות שהחוויה שנוכחת כרגע, אם זה מצב רוח, אם זה חום או קור, בהתאם לאיפה שאנחנו יושבות בחדר, תמיד ככה מעניין פה באולם הזה, יש אלה שמתות מחום ויש אלה שעם של או סוואטשרט אפילו, כן? בהתאם לכמה, כן, קשה להאמין למי שחם לה מה הטמפרטורה ליד המזגן. אבל גם אם החוויה היא חום או קור, כן? מצב הרוח הוא מרווח או עצבני, תחושת העצמי היא קולנית או שקטה, אנחנו יכולות לראות, כל זה מתהווה בתלות, מתהווה בתלות, תלוי בתנאים ונסיבות, כולל דרך ההסתכלות שלנו. אז אני רוצה לעזר בדמיון שלכם. נדבר על ריקות ועל התאבות מותנית בעוד דרך אחת. לא היה לי זמן היום למצוא שלושה מקלות, אז אנחנו נצטרך לדמיין אותה. אוקיי? מוכנות? אוקיי. תדמיינו שהבאתי פה לאולם שלושה מקלות. בערך באורך כזה. וכאן לידי נמצאים שלושת המקלות האלה. והם נשענים זה על זה, כך שכולם עומדים, יש נקודה למעלה שבהם משעונים אחד על השני, ובצד הצדדים השניים שלהם הם נשענים על המשטח הזה. שלושה מקלות, אי אפשר לעשות את זה עם שני מקלות, אפשר לעשות את זה עם שלושה מקלות. מה שמעניין אותנו, שכל אחד מהמקלות נשען על שני המקלות האחרים. ואפשר להוסיף עוד מקלות, וזה ימשיך להישען. הדימוי הזה מבוסס על, על משפט בסוטות, ששם סריפוטה, אחד מהתלמידים הבכירים של הבודה, מדבר על, על ההתאבות המותנית, והוא מדמה אותה לשתי ערימות אורז, כן, אחרי הקציר שנשענות זו על זו. ומורה אמריקאית במסורת טיבטית שקוראים לה אליזבת מטיס נמגיאל, היא משתמשת בדימוי הזה, ואני השאלתי אותו ממנה. כדי להדגים לנו את ההתאבות המותנית, את האופן שבו הדברים נשענים זה על זה, שזו אחת המשמעויות של ריקות. שום דבר לא עומד בפני עצמו, עצמאי, בלתי תלוי, נפרד. אז היא אומרת, just like the three sticks lean on each other, the whole world leans. כמו ששלושת המקלות, וזה לא דבר קל שביקשתי מכן לדמיין, כמו ששלושת המקלות נשענים זה על זה, כך גם העולם כולו נשען. אין דבר. אין דבר שלא נשען על משהו אחר. אז העולם כולו נשען, וכל מה שנשען, נשען על משהו שנשען. ונשען, ונשען, ונשען. ואני אוהבת את הדימוי הזה, כי הוא גם נוגע בדרך אחרת לראות ריקות. ההישענות ההדדית הזאת. תיק נתן מדבר על ריקות כעל מלאות. Now being empty is to be full of everything else. ריקות כמלאות, הישענות. זה איך זה מרגיש לשמוע, לחשוב, להרהר בכך שגם כמובן כמו כל הדברים, מתה, היא גם ריקה. גם מתה. היא ריקה. ולמה? כי היא ריקה מלהיות משהו מסוים, או בדרך מסוימת כל הזמן. Empty of being a particular way. יש לנו דרכים שונות לראות מתה, לחוות מתה, להרגיש מתה. לפעמים או לחלקנו תהיה חוויה שהמתה שם, אני שם בחלל. לנסות להרים, אוקיי. עדיין שומעות אותי מאחורה? אוקיי. פחות רעשים? קצת. מה? ככה ככה? שומעות אותי ככה ככה. אוקיי. מה? עכשיו אומרות שטוב? טוב. אז מתה ריקה, אנחנו רואות את הריקות שלה בכך שגם היא יכולה להתאפס בדרכים שונות. אנחנו יכולות להרגיש או לחוות את המטה כמשהו שתמיד שם. רק צריך להתחבר אליו. כמו to plug in. אנחנו יכולות לחוות מטה כאיכות שאנחנו מטפחות. לוקחות את הזרע ואנחנו נותנות לו את התנאים ואנחנו מגדלות ומצמיחות ומזינות. אנחנו יכולות לחוות או לראות מתה כהבזק ספונטני שפתאום ממלא אותנו. והשאלה שמעניינת אותנו זה איזה דרך לראות מתה מטיבה כרגע. מה מיטיב כרגע, כי אין כאן נכון ולא נכון, כן? לא, מתה זה רק זה, בואו נעשה הצבעה. כן? זה זה או זה זה או זה זה או זה זה. אפשר לראות אותה בכל מיני דרכים. ומה מיטיב כרגע? אז האימון שלנו, אימון, שקשור גם לאמון, האימון באמון, האימון שלנו, העמקה שלנו, בדרך הזאת, הן בלזכור את הגמישות, שאפשר לראות דברים בדרכים שונות. לזכור את הגמישות ולהשתמש בה. להשתמש בזיכרון הזה, להשתמש בגמישות הזאת, על מנת להתכוונן עד כמה שניתן כל מקבץ של תנאים ונסיבות, להתכוונן עד כמה שניתן למה שמיטיב ולמה שמשחרר. כלומר, לראות בדרכים, להסתכל בדרכים, בדרכי הסתכלות שתומכות בהתאבות, שהולמת את התנאים והנסיבות של רגע מסוים, אבל הולמת גם את הכוונות שלנו, את השאיפות שלנו, ואת האמון שלנו. אז לראות בדרכים שמזינות רווחה, ומפחיתות דוקה עבורנו ועבור העולם. זה התרגול שלנו בכל חלק שלו. קשב לנשימה, בקשב לצלילים, בהתכווננות לנעימות, בטיפוח של איכויות כמו מתה, בהרפאיה של הקיבוץ, ובתנועה הזאת, על הספקטרום של תחושת העצמי. אז אני רוצה להתעכב עוד רגע, עם תחושת העצמי, כי ככה היא עלתה הרבה שאלות היום. אנחנו בתוך ממש העומק של הדרמה, וזה טוב שיש שאלות, אם הייתם יוצאות מכאן עם תחושה שאתם מבינות לגמרי ויש לכם את כל התשובות ואתם יודעות, אז הייתי מתאכזבת. אני רוצה שתשאירו את השאלות האלה חיות ותמשיכו להעמיק בהן, לחקור אותן ולהתבונן בחוויה. הייתה היום שאלה, גם קיבלתי שאלות נהדרות בפתקים ואני מנסה להתייחס אליהן, אני מקווה שאני מצליחה. הייתה שאלה שהתשובה עליה אני רוצה לחזור על התשובה. השאלה הייתה לגבי תחושת העצמי בתוך מערכות יחסים, והציטוט הזה שנייתן סיים איתו את השיחה אתמול, שהבודה אומר, I am not anything for anyone anywhere. ומה זה אומר עלינו ועבורנו שחיים וחיות בעולם? אז דיברנו, אני אדבר עכשיו שוב, על החופש הזה והאפשרויות שיש לנו עם ההבנה והתובנה שהעצמי, תחושת העצמי, לא קבועה, לא בלתי תלויה, לא נפרדת, מאפשר לי לנוע. והדוגמה שנתתי הייתה הדוגמה של הורות, שאני שואלת מהורים, כי אני לא הורה. אבל כן, אני כן ילדה. והתנועה הזאת, והיחסים האלה שאפשר לראות, גם בתור דודה דרך אגב. רק חושבת על האחינים והאחיניות שלי ואני מתמלאת. רוח, כמעט נמסה פה. רק שתבינו, הכי קטן בן 16. והם עדיין, כאילו לגמרי. איזה אהבה. אז התנועה הזאת, כן, שאנחנו נדרשות, כן, כמבוגרות ומבוגרים, לעשות אל מול ילדים וילדות, שלפעמים הצורך הוא שהנוכחות של העצמיות שלנו תהיה מאוד מאוד ברורה ומאוד מאוד מובהקת, כדי שהם ירגישו ביטחון, כשהם ידעו מה מסוכן. ולפעמים תחושת העצמי שלנו כמבוגרים ומבוגרות צריכה להיות מאוד מאוד אוורירית, והכובד המשקל עובר לצרכים שלו או שלה. העדפות שלנו והעצמיות שלנו לוקחת את הכיסא האחורי, ויש מנעד שלם שם בין שתי הדוגמאות האלה. יש תנועה של מתי ועד כמה ואיך. ואני נותנת את הדוגמה הזאת כי אני, בשבילי לפחות, היא ממש מחיה את התנועה שאפשרית עבורנו, ואת הראייה הזאת, מה מיטיב, מה מיטיב. וזה בכל מערכות היחסים שלנו, התנועה הזאת על הספקטרום, מערכת יחסים עם עצמנו, מערכת יחסים עם מי שקרובות וקרובים אליהם, מערכת היחסים, מי שאנחנו לא מכירות, אנחנו כל הזמן בתנועה, כי אנחנו זוכרות את זה, פותח כל כך הרבה אפשרויות. וחשוב להגיד, אפשרויות לא דווקא של to get it right all the time, או להיות מושלמות. כן? זה לא עוד איזה משהו שאנחנו מודדות את עצמנו מולו. זה היה בדיוק מדויק? היה שם את המספיק סלף ולא יותר מדי, אוורירי מספיק, קולני מספיק. וכן, גם זה יהפוך להיות משהו שהסלף יתלבש עליו ויתחיל למדוד. אנחנו יודעות, אנחנו לא תמיד נדייק. וגם שם יש אפשרות ללמוד, לצמוח, לסלוח, אפילו ליפול על הפנים ולקום שוב. זה החיים שלנו וזה התרגול שלנו. אז אני רוצה לתת דוגמה מהחוויה שלי. ולהגיד שככה השיחה הזאת היא ההכוונה שלה היא גם להעמיק את התכנים והדברים שנגענו בהם וגם להתחיל לפתוח את ההשתנות בתנאים שתבוא לרובנו, לא לכולנו, יש כאלה שנשארים, המשך ריטריט, אבל שתבוא לרובנו מחר. אז הדוגמה שאני אתן, ואני אראה אם אני אצליח לעשות אותה בקצרה, לא הצד החזק שלי, זה לפני משהו בין 8-10 שנים. חברה טובה שלי חלתה בסרטן והייתה במהלך טיפולים, והתנאים והנסיבות היו שהיא פלסטינאית והטיפולים היו בבית חולים פלסטיני במזרח ירושלים, גוסטה ויקטוריה, מי שמכירה. וכדי להגיע לבית החולים היא הייתה צריכה אישור. אז הייתה בתוך הסדרה של טיפולי הכימותרפיה, ובפעם הקודמת הייתה צריכה להגיע לטיפול, האישור לא הגיע בזמן. היא הייתה נורא לחוצה שזה יקרה שוב. והאישור לא הגיע. אז אמרתי, יאללה, מן הסתם, אני אשמח לעזור. כישראלית אז, היום זה כבר לא אפשרי, יכולתי להתקשר ולברר. אז התקשרתי למתק של האזור שבו היא חיה, הפנו אותי למקום אחר, ומשם הפנו אותי למקום אחר, ומשם הפנו אותי למקום אחר, הייתי במין כזה מרות של טלפונים. ובכל, ככה בהרבה מקומות אמרו לי, לא אני, מישהו אחר, ונתנו לי עוד טלפון. ואז, ענתה מישהי, ואמרתי שוב את הסיפור שלי. והיא אמרה, אבל למה את מתקשרת אליי? מי נתן לך את הטלפון שלי? אני ביום חופש. ולמה כולם מתקשרים אליי? בחורה צעירה. והיא ביום חופש. ולמה מתקשרים אליה? אז אמרתי לה, אני ממש מבינה. ואני כבר עוברת בטלפון מאדם לאדם. ואני מקווה שאת תוכלי לעזור לי. ואני אומרת את זה עכשיו בטוני נוח. כן? אבל בתוך החוויה הייתה שם הרבה עבודה. כן? כי מכל כבר מראש, כן? יש עצמיות מקובצת וצריך להרפות אותה. כי זה לא מיטיב. זה ברור שזה לא מיטיב. אז גם כאן, ניבוץ והרפאיה. והיא אומרת לי שוב, אבל למה את מתקשרת אליי? נמאס לי שמתקשרים אליי. ואז איכשהו, משהו עדיין נשאר בינינו, היא לא טרקה את הטלפון, אף אחד לא טרק את הטלפון, דרך אגב, שוב להגיד. ושוב עבדתי עם עצמי, כן? לכלול בתחושה שלי גם אותה, כאן המתה גם עוזרת. ואמרתי לה, זאת חברה שלי, ואני אוהבת אותה. ונורא חשוב לי שהיא תוכל להירגע ותקבל את האישור, ותדע שהיא יכולה להגיע בנחת יחסית לטיפולים. ואני יודעת שאם מישהו שהיה חשוב לך היה במצב הזה, היית עושה כל מה שהיית יכולה לעזור. ואני מקווה בשבילך שלא תהי אף פעם בסיטואציה הזאת, אבל אני יודעת שאם היית בה, את היית עושה כל מה שאת יכולה כדי לעזור. ואני מספר את הסיפור הזה, כי המקום הזה, כן? האמירה הזאת, זה לא משהו שתכננתי להגיד, כן? זה בא מתוך המקום שבו המטה והעבודה עם העצמיות באו ביחד, כן? וזה כלל גם אותה, כן? בתוך המרחב של מה שאני רוצה להיות ולראות בעולם. והייתה שתיקה בצד השני של הטלפון. ואז היא אמרה לי, אני רוצה לעזור. וכל מה שהיא יכלה לעשות זה לתת לי עוד טלפון. כן? אבל זה היה טלפון שממש עזר. והשתמשתי בעוד הרבה פעמים אחר כך בשביל הרבה חברים וחברות פלסטינים. וזה רק חצי מהסיפור, אוקיי? בוא ננשום. על מה אפשרי עבורנו ועל המשחק הזה, כשאנחנו זוכרות שהוא אפשרי. למחרת. למחרת הייתי צריכה ללכת לשירות לקוחות. של חברת הסלולרי. אתם צוחקות, אתם אולי זוכרות את הסיפור, או שסתם אתם יודעות מה הולך לבוא. כשהלכתי לשירות לקוחות של חברת הסלולרי, לא עניין אותי לבדוק מה קורה עם תחושת העצמי. ובאיזשהו שלב, הפקיד המסכן, שעמד מולי, כן? לקח לי הרבה זמן לראות אותו. הרבה זמן לראות אותו, ואני זוכרת את הרגע שבא לי השאלה, למה אני לא זוכרת אותו? למה כאן אני לא עושה את אותה עבודה? למה כאן אני לא מתרגלת באותו אופן? זו שאלה חשובה. שאלה חשובה, נשארה איתי. אז ההיזכרות הזאת, שתמיד יש לנו אפשרות, גם כשאנחנו רואות עצמנו נכשלות, כן, נופלות על הפנים ומספרות את זה בשיחת דרמה. שמתם לב שאמרתי זה היה לפני 8 שנים? שלא תחשבו שזה היה לפני שבוע. זה קורה, זה עדיין קורה, כן? אבל הדבר הזה שאומר, אוקיי, כאן לא עשיתי את העבודה, זה עוד צעד בדרך. ואני ממשיכה, אני סולחת ואני גדלה ואני צומחת ואני רואה איך אני זוכרת יותר טוב, מה יתמוך בי לזכור יותר טוב. תמיד יש אפשרות, לזכור שתמיד יש אפשרות לעבוד עם הדבר הזה שמתמצק ומתרקח, לעבוד עם המטה שמצטמצמת ומתרחבת, לפגוש את ההבניה של הרגע הזה, באופן המיטיב ביותר שאפשרי. המיטיב ביותר שאפשרי בתנאים ובנסיבות שיש כאן. אני כל הזמן מדגישה את זה כי זה משתנה, זה לא רק עלינו. כן? חשוב לזכור. אנחנו מטפחות את היכולת שזה יהיה יותר ויותר משהו שאנחנו יכולות ליישם ולעבוד איתו. אבל זה לא אומר שזה עלינו. זה אימון, וזו דרך, וזה מה שאנחנו עושות ועושים כאן. וזה לא צריך, וזה לא יכול להסתיים מחר בצהריים, או במוצאי יום כיפור, בהתאם למתי שתעזבו. זה לא אמור, זה לא צריך, זה לא יכול להסתיים, כי זה לא תלוי בנקודת זמן. אז עבודה שעשינו כאן, התרגול שלנו, האימון שלנו, התובנות שלנו במהלך הימים כאן, יש להם משמעות. חקרנו את החוויה שלנו, התייחסנו להרגלי הקשב שלנו, למדנו על דרכי הסתכלות, על איך המשפיעות עלינו, על איזה זמינות עבורנו. טיפחנו רגישות, איך דרכי הסתכלות שונות משפיעות על החוויה ומבנות אותה. וטיפחנו גם את הרגישות להבחין מה נבנה כרגע, מה קורה כרגע בחוויה שלי. וגם מה נחוץ ומה אפשרי. אז אם יש דרך או דרכים שעבדו כאן בשבילכן יותר, אלה תובנות להמשיך ולעבוד איתן, להמשיך ולחיות אותן ולהחיות אותן. הרבה פעמים אומרות בסוף ריטריט. כן. זה לא איזה משהו. להגיד, הנה התובנה מהריטריט, ריטריט ראש השנה 2023, נתלה אותה על הקיר, ליד התובנה מ-2022, וזאת מ-2018. סדר את זה יפה בסגרות תואמות. שיראה טוב. אפשר גם, אם זה תומך, אבל מה שאנחנו רוצות זה לחיות. זה רעיון, כן. זה כמו הקליגרפיה היפה הזאת של תיק נתן, זה בדיוק מה שהיא עושה, מי שמכירה, כן? שתלוי לנו, כאילו, breathe. Smile while you're doing the washing up. יכול מאוד לתרוך. אבל הרעיון הוא ככה להגיד, לחשוב, לקחת זמן, היום, מחר, היום הקרובים, ולהגיד, אוקיי, מה חי עבורי? איזה תובנות היו משמעותיות? לקחת אחת או שתיים. להמשיך ליישם אותם. להמשיך לעבוד איתם. אז אולי זה תובנה שכשיש קיבוץ, אפשר להזמין הרפיה, וזה עושה הבדל. אולי זו התובנה שכשיש הסלמה אפשר לשים לב לבדנה ולהישאר איתה. אולי זה שכשיש בלבול או ספק אפשר להביא מטה לחוויה הזאת. אולי זו התנועה הזאת על הספקטרום של העצמי. לא משנה מה תובנה, אבל אנחנו יכולות להמשיך לעבוד איתה. זה משאב משמעותי ויקר עבורנו. וזה פותח את האפשרויות. אני לא אמרנו. אמרנו אפשרות האפשרויות. במטרית הזה. טוב, אל תענו. שחר אומרת לא. מירי? גם לא. הם שמעו אפשרות האפשרויות הרבה פעמים. לזכור. אני יודעת, אני אגיד. אל תדאגי. לזכור את אפשרות האפשרויות, תמיד יש אפשרות להטות את החוויה שלנו, אפילו טיפונת, אל מה שמיטיב ובהלימה למה שנחוץ כרגע, מה שהרגע הזה, ההתהוות הזאת מבקשת. אפשר להטות את החוויה להתמשאבות, להתמשאב עם מטה, להתמשאב עם נשימה מזינה. אפשר להטות את החוויה אל התחדשות. להתחיל מחדש. להתחיל מחדש. אוקיי, זה היה. ועכשיו. להתחיל שוב. אפשר לשמוט את מה שלא מיטיב, להניח לו. אפשר להתרענן ולרענן. אז אנחנו ממשיכים לשחק עם החוויה שלנו, ממשיכות וממשיכים ליישם את התובנות שלנו. להביא את האיכויות שטיפחנו. להביא איכויות כמו יציבות וכמו מבט עמוק ומבט רחב. אנחנו ממשיכות וממשיכים לשאול שאלות. מה מוביל לדוקה ומה מוביל לרווחה. עד כמה שניתן לדעת. אין זה מוביל. ממשיכות ממשיכים לשאול. אנחנו ממשיכות לזכור אפשרויות ולהתכוונן אליהן עד כמה שאנחנו יכולות. כמה שאנחנו יכולות. מה אפשרי עכשיו? מה הביא יותר רווחה? עבורנו ועבור העולם. אני זוכרת שלפני המון שנים באחד הריטריטים הראשונים שלימדתי כאן, לימדתי עם חברה, מיכל כהן, מי שמכירה. ובסוף הריטריט היא אמרה אמירה שאני מסכימה איתה רק חלקית. היא קצת אולי קצת לא תואמת את מה שאמרתי הרגע. אבל זה מיכל, זה מאוד מיכל, זה מי שמכירה ואוהבת אותה. היא אמרה, דבר היחידי שאתם יכולות לקחת מכאן. אני עכשיו אמרתי הרבה דברים. זה סילה. ההתכוונות לא להזיק. ואני זוכרת את האמירה הזאת. הרהרתי בה הרבה. אני אגיד, זה לא הדבר היחידי שאפשר לקחת מכאן בכלל, אבל כמו כל הדרך שלנו, זה הבסיס. צילה היא הבסיס. ולקחת את ההתכוונות הזאת, לא להזיק, לא לגרום נזק, איתנו. לא לגרום נזק לעצמנו, לא לגרום נזק לאחרים ואחרות. לא כמשהו שמכביד ומצמצם. כי סילה משמחת. משמחת, מרווחת. במסורת יש הרבה דיבור על התודעה היציבה. תודעה היציבה והשמחה שמתפתחת מהנאמנות שלנו לעיקרון הזה. לא להזיק ולהיטיב. שני צדדים של אותו מטבע. אז אנחנו יכולות לנוע מתנאים כאלו, אנחנו נדבר על זה עוד מחר, תנאים של ריטריט, תנאים אחרים, עם התובנות שאנחנו רוצות להמשיך ולחיות ולהחיות. ועם השאיפה העמוקה שהנוכחות שלנו תתרום למרחב בטוח עבור אחרים ואחרות. מרחב בטוח זה מתנה שאנחנו נותנות לעולם ואנחנו נותנות לעצמנו. בגיא האוס, המרכז מדיטציה שאנחנו מלמדות בו לא מעט באנגליה, יש משהו נורא יפה שאני מדברת עליו לא פעם. נמצא באזור כפרי, יש הרבה טיפורים ויש הרבה ארנבות, ויש בתוך המרחב של גיא הרס שהוא גדול, טיפורים וארנבות לא מפחדות. הדבר הזה, ואנשים באים והולכים, כמו כאן בעין דור, כן? ריטריט מתחיל, ריטריט מסתיים, אבל המחויבות הזאת למרחב בטוח יוצרת אווירה שיצורי הבר מזהים. באביב האחרון הייתה ציפור שבנתה את הקן שלה על שיח שנמצא ממש מחוץ לאחת הדלתות של הבית, איפה שאנשים נכנסים ויוצאים כל הזמן. בנתה את הקן שלה. זה לא סיפרתי פה עדיין כי זה חדש, אז מתנת המרחב הבטוח, ואנחנו מרגישות עכשיו, אני רואה את החיוכים, אנחנו מרגישות את המתנה הזאת. אנחנו נותנות מרחב בטוח, אנחנו מקבלות מרחב בטוח. אנחנו מקבלות את השמחה, את היציבות שאנחנו מחפשות. אז מהבחירות שלנו, למעשים שלנו, למילים שלנו, יש משמעות בעולם, ובלי להכביד, כן, על עצמנו. מתוך היופי וההתלהבות של התרגול, אפשר לקחת את זה הלאה ולשאול את עצמנו, איך זה נראה עבורי? איך אני חיה את זה? כל אחד ואחת מאיתנו. איך התרגול שלי ממשיך להיות תרגול חובק חיים, חובק ומזין חיים, את כל המארג, כל מארג החיים. התרגול הזה והדרך הזו הם רדיקליים. אנחנו ככה רדיקליות רכה, מנגישות הרכות תמיד, את אומרות הנטייה שלי, אבל רדיקלית, רדיקלית. אנחנו עוסקות בשינוי תודעה, ולעסוק בשינוי תודעה זה לעסוק בשינוי עולם. והתנועה הזאת יכולה לפעול בשני הכיוונים. יכולה לפעול בשני הכיוונים. אז בואו נמשיך בזמן שאנחנו פה, כן? להתמך על ידי המרחב הזה. להתמך על ידי המרחב הזה, להזין את הלב שלנו, להזין את האכפתיות שלנו, להזין את היציבות שלנו, ולהזין את האפשרות שלנו, לחיות בהלימה, למה שחשוב לנו באמת, ולהביא את הברכות של התרגול הזה. כל העולם, למי שקרוב וקרובה, למי שרחוק ורחוקה. העולם זקוק לנו, ואנחנו כאן. אז בואו ניקח רגע של שקט ביחד. תן לדברים להדהד ולנוח. נרגיש את התמיכה של התרגול פנימה. נרגיש את הכוונה של התרגול המשותף שלנו. יהיה תנועה רדיקלית של חופש ושחרור מסבל עבור כולנו. אז תודה על ההקשבה, על הנוכחות ועל התרגול. ובואו נתמסר לתרגול, לקסם של הלילה שמחכה לנו בחוץ, לזמן שלנו יחד ולאפשרות האפשרויות.